אנחנו ראינו במהלך השנה ועד לאחרונה עליות יפות מאוד של שוקי המניות בארצות הברית, והיינו אומרים לראות לפי ניסיון העבר את השקל מתחזק בתקופה כזאת. הבעיה שהוא נחלש, מדובר למעשה בפיחות יתר של כ10% של השקל, והבעיה היא שהוא מתורגם לאינפלציה שנתית של 1.5% דווקא בזמן שבנק ישראל מעלה ריבית כדי להילחם באותה אינפלציה.
מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט הכסף של החיים עצמם, אני תומר ורון, ואם אתם פה בפעם הראשונה, קודם כל איזה כיף, ברוכים וברוכות הבאות, מוזמנים להישאר איתנו, מוזמנים לעקוב, גם פה בפודקאסט, גם ביוטיוב, באינסטגרם, בטוויטר, ובואו נתחיל את הפרק המעניין של היום, כי בפעם הראשונה שרק דיברתי עם רונן מנחם, הכלכלן השווקים הראשי של מזרח התפחות, לבוא, להתארח, השקל היה 3.59. ביום שהקלטנו את הפרק, הוא כבר עבר את ה-3.80. ואת האמת, עד שהפרק הזה פורסם, אני לא בדיוק יודע מה יהיה השער שקל מול הדולר, אבל יודעים מה? זה בדיוק הקטע. השקל שהיה מטבע חזק, אפשר להגיד אפילו יציב, הפך בחודשים האחרונים לתנודתי מאוד. ככה זה כנראה שהמטבע שלנו פוגש כמויות אדירות של אי ודאות. אם זה אי ודאות מקומית, מה עם החקיקה המשפטית, האם אנחנו בדרך למשבר חוקתי, ומה קורה בצפון עם חיזבאללה. ואולי זה גם אי ודאות עולמית, כי זה לא מגיע בחלל ריק, זה מגיע באחת התקופות הכלכליות הסוערות שהעולם ידע, ואינפלציה ועליות ריבית בעולם, אבל הפעם אנחנו בישראל בעין הסערה. אז הפרק הזה אנחנו נדבר עם רונן על הפיחות, על זה שהשקל נהיה חלש יותר, ואיך זה משפיע על המשכנתא שלנו, על המחירים בסופר. נדבר איתו על אינפלציה, נדבר איתו על שוק העבודה, וכמובן על ריביות. האם ב-2024 נתחיל לראות גם ירידת ריבית? נדבר עם רונן גם על שוקי ההון, על אג"ח מול מניות, על המדדים המובילים בארצות הברית, נאסדק, S&P 500, האם הם סיימו את מגמת העליות לשנה הזאת? אז פרק של הכל מהכל, וכשיושבים עם רונן אפשר לדבר האמת גם 3 שעות בלי להרגיש. פרק 26, כלכלה, ריביות, שוק ההון, איך הכל מתחבר ביחד באחת התקופות הכי מעניינות בכלכלה, הכסף של החיים עצמם, מתחילים. היי רונן, מה שלומך?
היי תומר, מה שלומך?
בסדר גמור, ימים קצת משוגעים ככה בשווקים, בשוק המתח.
כן, גם בארץ וגם בעולם, גם בשוק המתח וגם בשווקים אחרים.
כן, אז בוא נתחיל באמת בשוק המתח, שהיינו רגילים לדבר אליו יותר במובן של בנק ישראל קונה דולרים, בניסיון אולי טיפה להחליש את השקל דווקא, או לחזק את הדולר, ופתאום אנחנו רואים ששער הדולר, מה זה, כבר כמה חודשים מתחזק מאוד, בבוקר שאנחנו מדברים הוא כבר עומד אפילו, עבר אפילו את ה-380, עד כמה זה מגמות מקומיות שקשורות פה בישראל, עם כל מה שקורה כאן, או דווקא דברים גלובליים?
אתה צודק, עברנו שינוי ממש קטטוני בשוק המתח. כמו שאמרת, אם לפני שנתיים שער החליפין שקל דולר, כבר כמעט איים להגיע לקידומת 2, ובנק ישראל נאלץ להודיע על תוכנית של לרכוש 30 מיליארד דולר, כדי לגרום למטבע הישראלי קצת להיחלש, אז היום קורה הדבר ההפוך, אנחנו רואים את השקל, כמו שאמרת, באזור ה-380, והסיבות הן גם מקומיות וגם קשורות לחול. זאת אומרת, גם הדולר מתחזק בעולם כנגד מטבעות אחרים וגם כנגד השקל, בגלל גל של שמעת סיכון שכרגע עוקף את השווקים, וגם כמובן במישור המקומי יש פה פיחות יתר של השקל, מעבר למטבעות אחרים, בגלל הגורמים המקומיים, אם זה הנושא של החקיקה המשפטית והציפייה הדרוכה לדיונים בבג"ץ, וגם אם זה בנושא הביטחוני, שאנחנו יכולים לראות את ההסלמה שחלה בחודשים האחרונים, והדיון הפומבי על הכשירות של הצבא, שני הגורמים האלה, הביטחוני והמשפטי, משפיעים תמיד על השקל, ובתקופה האחרונה אנחנו עדים לכך שההשפעה שלהם אפילו חזקה יותר.
מה זה אומר בעצם פיחות יתר? כלומר, אנחנו אומרים, השקל מול הדולר היה אמור להיות איפשהו, אבל הוא נמצא פחות. כלומר, איך אנחנו עושים את הניתוח הזה?
אנחנו בודקים מה היה אמור, למשל, להיות שער השקל דולר, בהתחשב במה שקורה לשוקי המניות בחול. כי מה שראינו בשנים הקודמות היה עליות שערים בשוקי חול, שגרמו בעצם למשקיעים מקומיים לחשיפת יתר של מניות בחול, וכתוצאה מזה הם נאלצו למעשה למכור מניות ולרכוש שקלים, וזה הביא כמובן לביקוש לשקלים וחיזק את השקל. הקשר הזה נקטע, וזו הנקודה המרכזית השנה. אנחנו ראינו במהלך השנה ועד לאחרונה עליות יפות מאוד של שוקי מניות בארצות הברית, נאסד"ק עלה במעל 35% למשל, והיינו אמורים לראות לפי ניסיון העבר את השקל מתחזק בתקופה כזאת. הבעיה שהוא נחלש, ולפי בנק ישראל לפחות, ולפי מומחים, הוא היה אמור להיות באזור ה-340, 330 בתקופה הזאת של השנה, ולא ב-380. מדובר למעשה בפיחות יתר של כ-10% של השקל, והבעיה היא שהוא מתורגם לאינפלציה השנתית של 1.5%, דווקא בזמן שבנק ישראל מעלה ריבית כדי להילחם באותה אינפלציה.
כלומר, אני לא חושב שיש אף פעם זמן טוב לפיחות, אבל בוא נגיד שהפיחות עכשיו מגיע אולי בזמן הכי פחות טוב?
תראה, יהיה זמן טוב לפיחות. פיחות צריך להיות בשתי דברים כדי שהוא יהיה פיחות טוב יותר למשק. פעם אחת שהוא יהיה פיחות הדרגתי של השקל, ולא פיחות מהיר מדי. פיחות מהיר מדי גורם גם למצבת החובות של גופים עסקיים בדולרים לקפוץ גם כן. בסופו כן. של יום זה פוגע להם ברפיות. ודבר השני, עדיף שיהיה פיחות של השקל בתקופה שסחר החוץ העולמי נמצא בעלייה, כי אז הביקוש הבסיסי למוצרים ושירותים ישראליים גדול יותר, ואז אם יש פיחות של השקל, הם מעשים זולים יותר לעומת מתחרים שלהם באירופה ובמקומות אחרים. מה שקורה פה זה שהפיחות מהיר מדי, השקל וולטילי מדי, וסחר החוץ העולמי חלש מדי. במובן מסוים זה פיחות מבוזבז, זה פיחות נומינלי, שבגלל העלייה באינפלציה, שהוא גורם בין השאר, למעשה מתקזז לחלוטין, ואין פיחות ריאלי. כשאין פיחות ריאלי, אז התועלת ליצואנים הישראליים מתאפסת.
ואז אתה אומר, באמת הפיחות הזה מתרגם, גם לפי באמת עבודות שעשו בבנק ישראל, מתרגם לבערך 1.5% אינפלציה עודפת, כלומר שנובע אך ורק מהפיחות העודף הזה, וכשאני, אתה יודע, כשאתה אומר מספר כמו 1.5%, אני כמובן ישר חושב על הריבית, ואז אני אומר, מה, יכול להיות שאם לא היה את הפיחות הזה, היינו היום ב-1.5% ריבית נמוכים יותר?
בוא אני אפתיע אותך אולי, אולי. אינפלציה זה דבר שמורכב מהרבה סעיפים. אחד הסעיפים באינפלציה הוא סעיף הדיור, או שכר דירה. לא דיור בבעלות, אלא שכר דירה. 26% מן המדד היום זה סעיף שכר הדירה. שכר הדירה עולה בחודשים האחרונים בקצב שנתי של כ6-7%. לכן, אם תיקח את המשקל שלו במדד, שהוא בערך רבע, ותכפיל ב7%, אתה למעשה מקבל פה 1.5% או יותר אפילו של עלייה באינפלציה, רק בגלל סעיף שכר הדירה. אני אגיד לך יותר מזה, מחירי הסחורות בעולם לא נקבעים בארץ. מחירי הנפט, האנרגיה, נקבעים בשוקי חול. יש את אופק שמקפץ את התפוקה שלו, יש את הביקושים ממדינות מתקדמות, מפותחות, יש ביקוש בהיצע, המחירים כרגע במגמה של עלייה. וגם מחירי המזון עולים בגלל הסיפור של המלחמה באוקראינה, שבהרבה מקרים יש הרבה תבואות שדווקא שם זה בית הגידול שלהם. כשמחירי המזון, מחירי האנרגיה עולים, הם מהווים חלק מהאינפלציה שבנק ישראל לא יכול לשלוט בו. וגם להם יש מרכיב חשוב. כל זה למה אני חותר? האינפלציה בניקוי מחירי המזון, האנרגיה והדיור, קצב העלייה שלהם נכון להיום הוא פחות מ2%. במילים אחרות, כבר אתה הגעת ליד האינפלציה של 2%, אם אתה מנקה את הסעיפים האלה, אבל מה לעשות שהם חלק מהמדד, ואי אפשר לנקות אותם סתם ככה. עכשיו, מה בעצם קורה פה? האינפלציה מאוד נמוכה, בחודש האחרון היא הייתה קצת מעל 3%, והיה הרבה שמחה הייתה בשוק על הדבר הזה, כי אמור, אוקיי, אינפלציה נמוכה, בנק ישראל כבר לא חייב לעלות ריבית. הבעיה היא, א', שהאינפלציה עם כל התוספות האלה גבוהה יותר, והבעיה השנייה שקשורה לסיפור הזה, זה שבעצם יש פה עניין של חישור, וזה מאוד חשוב להבין את זה, כי כשיהיה בחודש אוגוסט, ויפורסם מדד יולי, סליחה, שיהיה בחודש ספטמבר, ויפורסם מדד אוגוסט, מה יהיה המצב אז? מצד אחד, נקרא מדד שלילי, יולי של השנה שעברה, נוסיף מדד חיובי שיהיה אוגוסט של השנה הזאת, ונקבל שוב אינפלציה של 4%. וזה למעשה הבעיה של בנק ישראל, שמאוד למעשה מאוד מתסכלת אותו. מצד אחד הוא רואה אינפלציה נמוכה, אבל מלאכותית, מצד שני הוא רואה את הפיחות מתחזק, ויש לו בעיה עם הריבית.
ואתה יודע, אתה אומר, שכר דירה הוא באמת 26% מהמדד, עלה בשנה האחרונה 6-7%, אפילו, אתה יודע, הלמ"ס התחילו לפרסם את הנתונים של בחוזים מתחדשים, שם זה אפילו מגיע כמעט 10%, ואני אומר, אתה יודע, ברגע שבנק ישראל מעלה את הריבית, הוא בעצם מייקר את המשכנתא, כלומר הוא מוריד את הביקוש לדירות בבעלות, אז יותר אנשים הולכים אולי לסחירות, בנוסף, אולי, אתה יודע, אנשים שכבר יש להם משכנתא, ומזכירים דירה, המשכנתא שלהם מתייקרת, אז הם מחפשים עוד יותר לגלגל את זה על הסוחר, כלומר בסוף העלאת ריבית יכולה להביא, או כבר מביאה, לעלייה בשכר דירה, ואז בגלל שהשכר דירה הוא כל כך משמעותי מהאינפלציה, אז האינפלציה עולה, ואז בנק ישראל מעלה את הריבית, ואז אנחנו באיזשהו לופ כזה, שיש לו בסוף איזה אנד גיים כזה, מה?
כן, בהחלט. אמר בנק ישראל בעבר, שהורדת האינפלציה כרוכה בכאב, והוא מודע לזה שהכאב מתורגם בין השאר, גם בנושא של שכר הדירה, והתהליך שתיארת הוא תהליך נכון, אבל בינתיים קורה משהו בשוק. מה שקורה בשוק בינתיים זה שמחירי הדירות בבעלות, שהם כאמור לא חלק מהמדד, מתחילים לרשום מעתה.
נכון.
אם לפני שנה, שנה וחצי, דיברנו על מחירי הדירות שעולים בקצב שנתי של 20% אם לא יותר, בחודש האחרון קצב העלייה שלהם ירד ל5% בלבד. בנק ישראל מעריך, זה יכול לקרות, שבשלב מסוים קצב העלייה של מחירי הדירות ירד לרמה מספיק נמוכה, כדי שאלמנט התחליפיות בין דירה בבעלות לבין דירה בסחירות, יהיה פקטור יותר מרכזי בשיקולי הסוחרים, האם לקחת משכנתא או לשכור דירה. כרגע זה עוד לא קורה, כרגע באמת מה שאתה אומר, שכר הדירה של עצמו הוא גורם אינפלציוני, בנק ישראל מקווה ומעריך שבהדרגתיות, לא זבנג וגמרנו, הוא יוכל בהחלט להגיע למצב שבו התחליפיות יעלה יותר משקל בשיקולים של הסופרים.
כלומר, הכרוניקה היא שמחירי הדירות ירדו, מחירי הדירות ירדו, אולי זה ימשוך קצת יותר אנשים לשוק הדיור בבעלות, ואז אולי גם ישחרר טיפה את הלחץ משוק הסחירות?
זה מהצד של בנק ישראל, צריכים גם לזכור שיש פה את הצד של ההיצע, צריכים לבנות יותר דירות, צריכים להכשיר יותר קרקעות, צריכים לשפר את הטכנולוגיה של תהליכי הבנייה, כדי להגביר את ההיצע במידה משמעותית, וכמובן שגם זה יהווה פקטור שיעט וירסן את מחירי הדירות, בהחלט.
אז אני אפתח סוגריים פה, אני עוד מעט אחזור לדולר, כי כן, יש לי עוד קצת שאלות שם, אבל באמת, אתה יודע, אנחנו מתחילים לראות עכשיו את הירידות מחירים של מחירי הדיור, נראה שאפילו לפעמים שמפניות נפתחות, כי הרבה זמן חיכו לזה. השאלה היא, האם זה קורה מסיבות טובות, מסיבות בריאות? האם זה רק הריבית שפשוט גומרת לנו את יכולת הקנייה של דירות, או שיש פה עוד תהליכים, מה שנקרא, מאחורי הקלעים שקורים במקביל?
קודם כל חשוב להבין שהנושא של שוק הדיור בעולם הוא, שוק הדיור וההתייקרות שלו הוא לא תופעה מקומית. גם בארצות הברית, במקומות אחרים, אתה ראית עד לאחרונה עליות חדות יחסית במחירי הדירות שהתמתנו לאחר מכן. לכן זה חלק מתופעה גלובלית. אבל כדי שאני אוכל לבוא ולהגיד לך שהסיבות הן יותר טובות ויותר נכונות, אני בהחלט מדגיש שוב את הצורך בפעולה משלימה מכיוון צד ההיצע. בלי כולם שמה מכיוון צד ההיצע, קרקעות, בנייה וכדומה, יהיה קשה לבוא ולהכתיר את ההאטה בקצב העלייה של מחירי הדירות כגורם שהוא חיובי בעיקרו. כמובן שהעלאת הריבית מטבע הדברים היא אקט שנועד לרסן ביקושים, גם בתחום הדיור, שהוא כאמור מרכיב מרכזי במדד, אבל גם בתחומים אחרים, בכלל, הרי סעיף הדיור נכלל בתוך סעיפי השירותים של המדד, יש מוצרים ויש שירותים, מה שקורה בעיקר בזמן האחרון זה שמחירי השירותים הם אלה שעולים. מחירי השירותים מצידם מבטאים ומשקפים כוח קנייה של הציבור שקונה אותם וצורך אותם. בנק ישראל מנסה לרסן את כל מחירי השירותים בתוך האוכלוסייה הזאת, גם את מחירי הדירות.
כן, וכשאנחנו אומרים הרי עליית הריבית אמורה לרסן את הביקוש, אתה יודע שככה קולות עכשיו שנשמעים שאומרים בסדר, אז מרסנים את הביקוש, והנה הנה באמת המחירי הדיור יורדים, אבל יכול להיות שזה מה שנקרא ריסון שהוא זמני, נוצר פה בינתיים איזשהו ביקוש קבוע, שרק מחכה לרגע שהתנאים טיפה ישתחררו, ובגלל שאין פעולה משלימה בצד ההיצע, אז אנחנו מהר מאוד נמצא את עצמנו עוד פעם בסחרור כזה. זה משהו שאנחנו רואים אותו, שאתה אומר, הריבית עוד פה להישאר וייקח זמן?
בנק ישראל התקשה להוריד את הריבית בטווח הקרוב, לפי דעתי, בין השאר בגלל הפיחות שקודם דיברנו עליו, ונדבר עליו בהמשך, כן. גם בגלל שהריביות בעולם עולות, בנק ישראל לא יכול להיות זה שיוצא באופן, בוא נגיד זה לא סין, בסין מורידים ריבית, כי סין בצורות אחרות, הבוקר סין הוריד את הריבית בעוד 10%. בנק ישראל הוא, בדרך כלל, המדיניות שלו משקפת את המדיניות שקורית גם בעולם, ולכן גם מהסיבה הזאת היא התקשה מאוד להשאיר את הריבית כמו שהיא. אם הריביות בעולם יעלו והריבית כאן לא תעלה, מה שיקרה שהשקל יהיה פחות אטרקטיבי, ואז ייתכן שהוא יפוחת שוב, וזה למעשה מה שבנק ישראל מעוניין למנוע. כן. אז תשמע, רוב העליות שראינו, מחירי הנדלן היו כשהריבית פה הייתה 0.1%, אולי נראה ישן, אבל זה קרה לפני שנה ועשרה ארבעה חודשים, שהייתה
0.1%.
העולם אחר, עכשיו היא יצא לי כבר נושקת ל5%, אנחנו נראה מה יהיה בספטמבר, ובעצם מהסיבה הזאת אני לא מעריך שנוכל לראות חזרה על אותן עליות שראינו באפיזודה הקודמת שהייתה.
אוקיי, דיברנו לא מזמן שבנק ישראל באמת הודעה רוכש דולרים, באיזשהו גם בעולם אחר כזה, 2020-2021, כדי באמת לנסות להחליש טיפה את השקל מול הדולר. יש לו עכשיו יתרות מתח מאוד 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 גדולות, תגיד לי אתה את המספר, 170 מיליארד, משהו כזה.
באזור, כן.
משהו באזור, והשאלה היא, האם הוא יכול עכשיו לעבוד בכיוון ההפוך? כלומר, הנה, השקל נחלש, אז בוא ניקח את זה בכיוון ההפוך לפעולות שעשית עד עכשיו, ותתחיל למכור דולרים. זה משהו שיכול להשפיע?
כן, בהחלט. אני חושב שככל שהפיחות נמשך, זה תלוי גם בקצב הפיחות וברמת שער החליפין. הסיכוי שבנק ישראל יתערב במסחר באמצעות באמת קנייה של שקלים ומכירת דולרים מהיתרות שלו, גדל והולך. כי בעצם, איך הוא יכול להילחם בפיחות במחאות? הוא יכול או לעלות ריבית, או למכור מתח מהיתרות שלו, או שילוב של השניים. ככל שהוא ימכור מתח מהיתרות שלו, הצורך שלו לעלות ריבית יהיה יותר נמוך. ולכן אני חושב שככל שהשקל נחלש, בתרחיש שהולך וצובר לו סבירות גדלה והולכת, ההבדל היחיד הוא שאם אתה רוצה, למנוע התחזקות של המטבע המקומי, כמו שהיה לפני שנתיים, אתה למעשה לא מוגבל בפעילות שלך. אתה יכול לרכוש מתח כמה שבא לך בעצם. זה לא מדויק, כי יש לך את הנושא של הפרשי ריביות, אבל בעיקרון יש לך את האפשרות לרכוש מתח כמעט מרכזי, ככל שתרצה. כן. אז אתה רוצה למנוע החלשות של המטבע המקומי, אתה מוגבל בגודל היתרות שלך. ובנק ישראל יש לו מזל גדול, או תכנן לזה למעשה, יש לו הרבה מאוד יתרות, אני מעריך שאם בנק ישראל יתערב במשחק, גם השאלה איך הוא יעשה את זה. כשהוא יתערב בזמנו בשביל למנוע את ההתחסכות של השקל, הוא הוכריז על כך. הוא הוציא הודעה באתר, אני קונה השנה 30 מיליארד דולר, וכל המבינו את זה, ותוך כמה זמן השקל היה 3.5, נהיה 3.30, 3.35.
כן.
השאלה אם הוא יעשה את זה עכשיו, כשהוא יעשה את זה, באותה שיטה, יבוא ויגיע חברים, הגעתי למסקנה
שעד כאן. האם יהיה פה צעד הצהרתי?
או מה הצעד הצהרתי? או שזה יהיה משהו בתוך המסחר, הוא לא חייב לדווח על זה. בכלל, בנק מרכזי בהרבה מקרים, פוסח על שני הסעיפים, האם ננקוט מדיניות של לשדר מסרים לציבור, או ננקוט מדיניות של עמימות. מה פה הדילמה? בהרבה מקרים, עמימות יותר מצליחה, כי השוק מופתע. צד שני, שהוא עמום יותר מדי זמן, חלק מן האמינות שלו, שבנכס לכל בנק מרכזי, גם כן נשחק, מה עושה בנק מרכזי מודרני? משחק בין הודעות הצהרתיות ושידור, התמסורת לציבור, מה הוא עומד לעשות, לבין מהלכים עמומים שמפתיעים את השווקים, כשהוא יבחר לבצע את ההתקרבות שלו בשוק, אם וכאשר, הוא יצטרך לשאול את השאלה, איך הוא עושה את זה. אני גם יכול להגיד לך למשל שדוגמה טובה לזה, זה הבנק המרכזי של סין, שקודם הזכרנו אותה, שהוא למעשה קובע כל יום שער רפרנס, התייחסות מול הדולר, ונותן לשער בפועל, ל-UN הסיני בפועל, לנוע ברצועה של פלוס מינוס 2% מהשער שהוא קבע. יש פה גם אמירה מפורשת של הבנק המרכזי, זה השער שאני רוצה להגיע אליו, וגם עמימות בהקשר הזה שהשאר יכול לנוע בפועל סביב אותו שער שהוא קבע, פלוס מינוס 2%, יש עוד הרבה דוגמאות לבנקים מרכזיים שעושים מדיניות כזאת.
כן, למרות שאתה יודע, כשראינו את בנק ישראל תקופה יחסית ארוכה, כן, זה עוד מדיניות שהתחילה, אם אני זוכר עוד עם הנגיד סטנלי פישר של רכישת דולרים, לא ראינו את זה ממש משנה מגמה. כלומר, תמיד אפשר להגיד, רגע, אם הם לא היו רוכשים לאן השקל הודעה מגיע, אולי באמת לקידומת 2, אבל בכל זאת בנק ישראל היה רוכש, בסדר, השקל היה קצת עולה, ואתה יודע, כמה ימים אחרי, בסוף השוק, שהוא שוק גדול, שוק המתח, היה יותר חזק מבנק ישראל. זה משהו שכאן הוא יכול באמת להשפיע על כיוון?
בנק מרכזי וגם בנק ישראל בתוכו, אף אחד לא רוצה להיות זה שיקבע את הכיוון של השוק. השוק צריך להיקבע לפי כוחות של ביקוש והיצע. ביקוש והיצע למטבע חוץ, זה נגזר משווקים אחרים, ריאליים, פיננסיים. מה שהוא כן רוצה לעשות, מתלפן במה שהוא מזהה ככשלי שוק. אם הוא מזהה כשל שוק, אז הוא מתערב. ומה זה כשל שוק? אם למשל הוא חושב ששקל דולר של 3.80 נשאר יותר מדי נמוך לשקל, ממה שמצב המשק מתאים לו, ויש לנו משק שצומח בקצב של 3%, יש לנו משק עם עודף בתקציב, יש לנו משק שפחות או יותר נראה טוב לעומת משקים אחרים בעולם שנמצא בהאטה כלכלית, הוא חושב שהפיחות הזה בשקל נובע מסיבות אחרות, מהווה למעשה כשל שוק, ואז הוא מתערב. אבל בלונגרן, מדיום טולונרל, מה שנקרא, הוא לא רוצה להתערב. הוא מעדיף תמיד שהשוק, כל שוק, גם שוק המתח במיוחד, יהיה יקבע לפי כוחות של ביקוש והיצע. לכן אתה תראה בדרך כלל את ההשפעה על השוק בזמן שבו הוא מתערב, ולאחר מכן, בנק ישראל מנסה לראות אם הוא יכול עכשיו לזוז הצידה ולתת לשוק להתנהל בכוחות עצמו, לפי כיווני השוק.
האם יהיה, אתה יודע, יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שבאמת האי ודאות פה, וכל המשבר סביב החקיקה המשפטית, האם אנחנו יכולים לראות דולר של 4 שקלים?
כן, יכולים. כמה זה באחוזים מהיום?
כבר לא הרבה.
היינו ב-3.30 לפני שנה, 3.40. אותם 40 אגורות. יכול להיות. האם הוא יהיה שם באמת? אגב, אם תשאל אותי את השאלה ההפוכה, האם יכול להיות שנראה אותו בעוד כמה חודשים ב-3.40? אני אגיד לך גם, יכול להיות, כי בעצם תלוי מה יקרה פה. השקל דולר למעשה בשבועות האחרונים נע בין 3.55 ל-3.75. עלה ירד, שם הוא קצת ב-3.80, אם הגורמים הנוכחיים, אי ודאות משפטית כמו שציינת, אי ודאות ביטחונית, יחסי ישראל, ארצות הברית, כל הדברים האלה, יפעלו בכיוון שפעלו עד היום, ויכול להגיע לארבע פעף יותר, אם אנחנו נראה פתאום עצירה הבא, נגיד במהלך המשפטי, או הסכמות, או איזשהו יותר דיונים בין הצדדים, ופחות מתיחות בין הצדדים, ונראה איזושהי רגיעה בתחום הביטחוני, זה גם יכול לעשות בחזרה ל-340, כי זה הפונדמנטל של השוק, כאילו מוליכים לשם. מה שזה אומר, מה שאמרתי עכשיו, זה שהוולטיליות מאוד מאוד גדולה, ואני קורא לזה סוג של הנורמלי החדש לשוק המטח. כלומר, היום נראות את השוק, דולר שקל, דולר אירו, דולר סל, עולה ויורד ברמה יומית, בחצי אחוז, 0.7%, זה כבר דבר שהוא בשגרה, זה לא מפתיע אף אחד. וזה כן יימשך לפי דעתי. לא משנה לאיזה כיוון השוק ילך, השקל ילך, יפוחת, יתחזק, התהליך הזה לא יהיה תהליך ליניארי, אלא תהליך שמדובר בהרבה מאוד גלים של פיסופים ופיחותים בדרך, וזה בגלל ריבוי גורמי אי-הוודאות שמשפיעים עליו כרגע.
ובסוף אולי רק כדי לסכם אולי את הנקודה הזאת של הדולר שקל, ומשם נמשיך לדבר, אז אתה אומר יש לזה השפעה בסוף מאוד גדולה על האינפלציה, ואם הדולר באמת פה ימשיך להתחזק, האינפלציה תעלה, בנק ישראל יעלה את הריבית, אנחנו כולנו מרגישים את זה גם במחירי המוצרים, שירותים, אבל בטח בטח במשכנתא, ואז גם בשכר דירה, וכבר היום בעצם יש פה 1.5% עודף של אינפלציה, זה כבר איזה 1.5% עודף של ריבית, כלומר אנחנו משלמים פה כנראה 250-300 שקלים יותר על המשכנתא בחודש, בגלל האי ודאות הזאת, ובינתיים האי ודאות הזאת היא כאן איתנו, נראה גם כמובן איך זה השפיע על דירוג אשראי, שעוד לא ראינו לאחרונה את הסוכנות פיץ' שאומרת, אני בינתיים משאירה את זה, משאירה גם את תחזית הדירוג, אבל הדבר הזה יכול להשתנות.
תראה, הנושא של פיץ' נושא מעניין, כי אנשים לקחו את הכותרת ואמרו, אוקיי, נפלא, הדירוג נשאר, תחזית דירוג נשארה, יש לזה משהו, כי בדרך כלל קבעו דירוג אשראי, לפני שהן מורידות את הדירוג של האשראי, הן מורידות את האופק של הדירוג. במקרה של פיץ', האופק הוא אופק ניטרלי, אז לכאורה יש עוד איזה פסק זמן, אולי בנובמבר, אם המצב, אז יורידו את האופק לשלילי. אבל אנשים נתפסים לדבר הזה, אבל א', זה לא בהכרח נכון, אם המצב יחמיר בנקודת הראות של פיץ', הם יכולים גם להוריד את הדירוג בלי להוריד את האופק שלו קודם לכן, זה פעם אחת. פעם שנייה, הדוח עצמו גבוי רמזים, איתותים של מה שפיץ' היו רוצים לראות. אוקיי, כרגע הדירוג נשאר כפי שברור שהוא דירוג גבוה ברמה אירופאית בינלאומית, אבל שימו לב, אם אנחנו נראה את המשך החקיקה המשפטית כפי שהיא היום, בלי הסכמות, עם מחאה, שזה גם פוגע בסופו של דבר, הכל ביחד בפעילות הכלכלית של המשק, צריכים לקחת את זה בחשבון, פוגע בהשקעות, זה פוגע בהייטק, פחות חברות פותחות את ההייטק שלהם פה, ויותר יותר בחול, העברה של כספים, אם הדברים האלה יקרו וימשכו, אז הדירוג בהחלט יכול לרדת, ולכן עצם זה שפיץ', כמו שאמרת, לא שינו את הדירוג הפעם, אנחנו לא יודעים מה יקרה יותר מזה, קיבלנו רמזים, מה כדאי שיקרה פה, ושהדירוג שלהם לא ירד, ועל האובן שלהם במחאות, יכול להסיק מזה שהם הובילו את הדירוג של ארצות הברית, רק לפני שבועיים, וגרמו לעלייה בשנאת הסיכון. עכשיו, הכל קשור להכל, כי אם הדירוג של ארצות הברית ירד, אז שנאת הסיכון גדלה, על מטבעות אחרים מפוחתים דווקא מול הדולר, כי הדולר נחשב מטבע חזק מפתחים, אז השקל נפגע בעקיפין, גם מזה של הדירוג של ארצות הברית, הוא זה שירד. אם גם הדירוג כאן ירד, זה גם פגיעה ישירה, ולכן אנחנו נמצאים לפני חודשים מאוד מאוד מתוחים, חשובים, שיכולים להכריע את הכיוון של השקל, והדירוג של המדינה שלנו לכאן או לכאן. יש בדוח של פיץ', יש אמירה לגבי מדינות אחרות שנקטו מהלכים בסגנון שישראל נוקטת, ומה קרה לכלכלה שלהם ולמדעות שלהם, אין פה אמירה ישירה אלינו, אבל הרבה מאוד רמזים בכיוון עצמי.
שאני מניח שהם מכוונים שם למדינות כמו פולין, הונגריה.
כן, בהחלט.
עוד נושא שיכול מאוד להשפיע על האינפלציה, זה בעצם שוק העבודה, איזשהו מתכתב עם האינפלציה, ככה בסוף זה הביקושים במשק גם, וקודם כל כשאנחנו מסתכלים על שוק העבודה ומנסים לנתח אותו, על מה אנחנו מסתכלים? רק על שיעור ההבדלה, על המשרות הפנויות, כלומר היום כשאתה רוצה להגיד, תראה שוק העבודה במצב הדוק, בתעסוקה מלאה או מאוד חזק, מה בעצם הפרמטרים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם?
קודם כל, זה נכון ששוק העבודה הישראלי נמצא במצב של הגדרתית כמעט תעסוקה מלאה. כלומר, אם מישהו באמת רוצה למצוא עבודה, זה למעשה המשמעות של ההגדרה הזאת, אז מעבר לזמן החיפוש, שזה נקרא ההבטלה החיכוכית שמחפשים, הוא ימצא. אבל מה שאתה שאלת זה שאלה נכונה, כי לא מתקלים רק על שיעור ההבטלה. ולמה לא? כי בהרבה מקרים, למשל, יכול להיות ששיעור ההבטלה ירד, וזה יהיה סימן שלילי לשוק העבודה. למה שלילי? כי ההבטלה ירדה, כי הרבה אנשים הפסיקו לחפש עבודה, כי הם התייאשו. יצאו משוק העבודה, ממעגל משוק העבודה בכלל, לא מחפשי עבודה, לא פעילים בתחום של חיפוש עבודה, אז הם לא מובטלים, ואז יש ירידה בשיעור ההבטלה. וגם בכיוון ההפוך, יש הרבה מקרים ששיעור ההבטלה עולה. ולמה הוא עולה? כי אנשים חושבים שהמשק במצב טוב, יש ציפיות לצמיחה, התאוששות, חוזרים בחזרה לשוק העבודה, אבל לא בהכרח נמצאים מצד השני מעסיקים שמצאים להם עבודה. ואז לכאורה מצד אחד שיעור ההבטלה עולה, כי יש אנשים שמחפשים עבודה ומובטלים, אבל זה סימן טוב, כי זאת אומרת שיש אופטימיות בקרב משקי הבית שהמשק הולך לצמוח. לכן זה תלוי איך אתה מסתכל על זה, ולכן בנוסף שיעור ההבטלה גם מסתכלים על שיעור התעסוקה במשק, כמה אנשים נמצאים בכוח העבודה, איך החלוקה בין משרות מלאות למשרות חלקיות או זמניות. בישראל יש נכון להיום שני שיעורי ההבטלה בעצם, יש את שיעור ההבטלה הרגיל, יש את שיעור ההבטלה המורחב. שיעור ההבטלה המורחב כולל גם כאלה שמסיבות שונות שקשורות גם לקורונה לא עובדים כיום. מקום העבודה שלהם נסגר, הם נפלטו ממקום העבודה, הם מהססים עם לחזור, הגיל כבר לא כל כך מפתה אותם לחזור, הטכנולוגיה השתנתה בינתיים, אז הם למעשה נמצאים מחוץ לשוק העבודה יותר פרמננטי, ויש הבדל של אחוז שלם היום בין ההבטלה הרחבה, עם כל האוכלוסיות האלה שציינתי עכשיו, לבין ההבטלה המצומצמת, שהיא ההבטלה הרגילה של הדייט,
על שיעור ההבטלה הרחב היה באמת מאוד רלוונטי בקורונה, כי אמרו, טוב, תראו, הענפים שלמים יצאו פה לחלט, זה משהו זמני, אנחנו נספור את זה ונקרא לזה שיעור ההבטלה הרחב. אנחנו כמה, 3 שנים אחרי הקורונה, עדיין בעצם אנחנו מתייחסים לשיעור ההבטלה הרחב, כלומר זה בסוף אנשים שבוא נגיד מי שהיה בחלט בגלל הקורונה, החלט כבר לא רלוונטי, אם הוא עכשיו לא בשוק העבודה, היא עכשיו לא בשוק העבודה, בסוף זה מישהי שצריך לספור אותה בשיעור ההבטלה, לא?
בוודאי, ולכן אני בא ואומר שנוצר פה, ככל שהזמן עובר והפער ולא נסגר, הולך ונוצר פה גרעין קשה יותר של ההבטלה, שיהיה קשה יותר להשיג אותו, ויצטרכו למשל לבצע יותר הכשרות מקצועיות, התאמות תעסוקתיות, מטבע הדברים זה יתגלגל גם בתקציב המדינה, ויצריך את ההוצאות נוספות של, של, של המדינה, כל תהליכי ההכשרה האלה. תזכור גם שבישראל יש אוכלוסיות שבאופן אינהרנטי ומסורתי, הם לא חלק מכוח העבודה, ולכן האתגר הלאומי יותר שלנו, וכל שנה חוזרים על זה בספרת תקציב, זה איך לשכנע את אותן אוכלוסיות כן ייכנס לכוח העבודה, ולמעשה להגדיר את הפריון שלו ואת שיעור התעסוקה. אבל כל עוד שההשפעות של הקורונה, ולדעתי בקטע הזה התעסוקתי, נראה אותם עוד שנים קדימה, עד שנוכל לבוא ולהגיד שוק העבודה הוא מה שנקרא קורונה פרי, שאין לו יותר השפעות כלכליות, חברתיות, תעסוקתיות, על כל מה שקורה בשוק העבודה. אגב, לא רק בישראל, גם בעולם, זו תופעה שמה שנקרא פרישה מרצון, the great resignation, קראו לזה בארצות הברית, ההתפלגות הגדולה, אנשים באמת כבר אומרים, אוקיי, אם אני כבר שנה בבית, ואני כבר בן 55, 56, לא יודע, סתם זורג גיל, אז כן לחזור, לא לחזור, בתנאים לחזור, והבעיה היא שיש לך עדיין כמות אדירה של משרות בלתי מאוישות, חלקן של עובדים מקצועיים, שיש מיסמאץ', כי יש עובדים שלא רוצים, או שלא החליטו שהם חוזרים לשוק העבודה, שימו על הגדר, ואי אפשר לאייש את המשרות האלה בגלל הנושא הזה. אז בהחלט יש פה השפעה אולי מרחיבה של הקורונה. הקורונה הרפואית אולי כבר מאחורינו,
כן.
המזמים, שמענו עליהם בזמן האחרון, אבל בהיבט התעסוקתי יש לה עדיין השפעות מיוחדות.
אז אנחנו אומרים בישראל שוק העבודה יחסית עדו, כמעט בתעסוקה מלאה, כמו שאמרת, השכר עולה, זה משהו שמבחינת סיגנל לבנק ישראל במדיניות הריבית, זה מבחינתו חדשות פחות טובות?
בנק ישראל וגם הבנק הפדרלי האמריקאי, וגם הבנק האירופאי, וגם בנק אוף אינגלנד, כולם מתקלים עם אותה בעיה, יש להם, אבל בישראל זה די בולט, בהחלט רוצים להגיע למצב שבו תהיה התמתנות גם כלכלית וגם תעסוקתית, אני לא אומר מיתון, אני אומר התמתנות, או מי שקורא לזה נחיתה רכה של כן. הכלכלה, שמשהו שיגרום לחצי השכר להיות מיתונים יותר, כי היום השכר הריאלי עולה, והשכר הריאלי נחשב גורם בין הבולטים בהם לעליית האינפלציה. אם הזכרת מקודם מעגל קסמים, בשוק הדיור והשכירות, יש פה מעגל קסמים אחר בנושא של האינפלציה, כי בסופו של דבר, ברגע שהשכר הריאלי, השכר הנומינלי עולה פחות מהאינפלציה, מתחילות תפיעות שכר, יש פה סקטור ציבורי, יש פה סקטור פרטי, ואז יש פה ספות שכר, ואז השכר הריאלי עולה, ואז הביקושים המקומיים עולים, מה שמביא לעוד עליות מחירים ולעוד תפיעות שכר, וגם פה נוצר איזשהו מעגל קסמים, והפתרון שלו לפחות הוא לגרום מלכתחילה להתמתנות של עליית השכר במשק, שדרכה להגיע גם לביקושים יותר ממותנים בשוק המוצרים והשירותים במשק.
כן, תגיד, אתה אומר באמת שזה משהו עולמי, וכן, כל הבנקים בעולם, במדינות המפותחות, מעלים ריבית, ואנחנו רואים שם עדיין שוק תעסוקה חזק, ועדיין נתוני צריכה כאלה ואחרים חזקים, יכול להיות שזה אומר שהיינו יכולים לעלות ריבית הרבה לפני, כלומר אולי לא היינו צריכים לחכות רק לאיזושהי התפרצות אינפלציונית, כי הנה הריבית עכשיו עלתה מהר מאוד, ועדיין אנחנו מדברים על זה שאולי זה לא מספיק, אז האם יכול להיות שזה היה צריך פשוט לקרות הרבה לפני, בשביל לעשות את הדבר הזה הדרגתי, וכנראה ששום דבר בכלכלה לא היה מעט, ושום דבר לא היה נשבר?
התשובה הקצרה היא כן, אבל אני כלכלן, אז אני אף פעם תשובה קצרה.
כן.
ברור לחלוטין שיכול מאוד להיות שהריבית הייתה צריכה להתחיל להיות לפני זה. אבל א', אתה לוקח לך, כאילו, עלת ריבית זה אחריות. יש לזה השפעות שליליות על בני אדם, על משקי בית, בסופו של יום. לכן, איפה שאפשר להיות זהירים, מנסים להיות זהירים. ואין לך את הנוסחת קסם, אתה יודע לקבוע לפיה, מתי צריכה הריבית לעלות, ומשהו על ההתחלתית שלה. זה בדרך כלל חוכמה שהיא, מה שנקרא חוכמה שבדיעבד.
נכון.
היום אתה יכול להגיד, כן, אם היינו מעלים ריבית עוד חצי שנה קודם, אולי זה היה פותר את הבעיה יותר מהר. עכשיו, למה אומרים את זה? כי האינפלציה הצפויה, באמת בפועל, התחילו לעלות לפני שעלתה עליית הריבית הראשונה. למה הפד ובנק המרכזי של אירופה חיכו? א', כי זה מצריך כמובן זהירות, הם לא רוצים למשל, בדבר שני, זה קרה מאוד קרוב לקורונה. מאוד קרוב לקורונה. הקורונה הסתיימה, והאינפלציה התחילה לעלות בגלל הקורונה. מה זאת אומרת בגלל הקורונה? הקורונה למשל גרמה למצב של שיבושי שרשראות ההיצע. הובלה, מחירי סחורות, כל הדברים האלה התייקרו מאוד מאוד.
חשבו שזה יהיה עוד זמני.
כן, וזה גרם לעלייה מצד ההיצע, מחירי הסחורות עצומות באינפלציה. אז בעצם חיכו לראות מה קורה, כי אם מעלים את הריבית, ומה שהאינפלציה עולה בגלל הביקושים, על מה אפילו בזה? שום דבר. כי מחירי הסחורות לא עולים בגלל הריבית, אלא בגלל שיש בעיה בשרשרת אותה היצע שמקורה עוד בתקופת הקורונה. אז מחכים, ומה קורה בשלב מסוים? בשלב מסוים שהביקושים עולים, הם עולים מאוד מהר, בגלל שבזמן הקורונה לא קנו, חסכו, חיכו לראות מה יקרה, ברגע שיש חיסונים והקורונה so called מאחורינו, אנשים משלימים ציוד, והצריכה עולה, היא עולה בבום, זה נקרא ביקוש מתפרץ, ואז האינפלציה עולה, ואז היא עולה גם בגלל הצד ההיצע, וגם בגלל הצד הביקוש, וזה קורה יחפית מהר, בנק מרכזי, לא, בדרך כלל במצבים כאלה, עד שהוא מעלה ריבית, הוא נכנס לפיגור מאחורי עלית האינפלציה, וזה מה שקרה גם הפעם, אז אפשר היה לבוא ולהגיד, תראו, אם היית צופה את האינפלציה המתפרצת, כתוצאה מהביקוש המתפרץ, והיית מעלה קודם, זה בסדר, אבל לא יכולת לדעת את זה, בטח לא בקופה של פוסט קורונה.
אז בוא נדבר באמת על ארצות הברית, אם אנחנו אומרים שכאן בנק ישראל עוד לא בטוח יכול לחגוג את הניצחון על האינפלציה, בעיקר בגלל הפיחות, מה זה?
לגמרי
לא, אפילו אתה אומר, בארצות הברית האינפלציה יורדת כבר כמה חודשים טובים, להם אין את כרגע אי-וודאות, חקיקה משפטית, אין להם כרגע את הפיחות, אמנם הדירוג שם ירד, אבל זה עדיין ארצות הברית, הדולר חזק, יכול להיות שהפד כבר ניצח את האינפלציה?
לא, גם לא אומר את זה. קודם כל, תיקח בחשבון שהפד מחכה להיות מאוד מאוד זהיר הפעם, כי הוא אומר, אני מעדיף להשאיר את הריבית יותר גבוהה, בוא נגיד too long, לזמן ארוך מדי, בדיעבד, זה מה שהתברר, מאשר המצב ההפוך שבו אני מוריד עכשיו מוקדם מדי, ואז הוא גורם לעוד פרץ של אינפלציה, וזה קרה לו בעבר, ולכן הוא מעדיף להישאר עם האינפלציה longer and higher, כמו שאומרים, ואני מעריך שזה מה שהוא יעשה. פרט לזה, גם בארצות הברית, בואו נחשוב קצת על האינפלציה, מספרים קצת, האינפלציה שם ירדה ל3%, שזה יפה, קודם כל, זה עדיין מעל היעד, ל2%, שהפד חוזר ואומר, תחת כל עץ רענן, אני מחויב להגיע ליעד הזה, ואני בטוח שבסוף השבוע, בוועידת ג'קסון הול, שתהיה בוויומינג, הוא יגיד את זה עוד פעם, זה פעם אחת. פעם שנייה, דוגמה מספרית, למה זה 3% מתחתן בוצל הבית, למה 3% בעצם? כי מחירי האנרגיה, ירדו בתקופה הרלוונטית, בחודש חודשיים האחרונים, ב-15%. והמרכיב שלהם, בתוך המדד, הוא 10%. מה קרה מאז? ראינו עלייה חוזרת של מחירי הדלקים, הם היום מעל $80 לחבית. זה אומר שבמדדים הבאים, של חודש אוגוסט, חודש ספטמבר, נראה תוספת לאינפלציה, לא גרעון אינפלציוני, בגלל מחירי האנרגיה שיעלו. גם מחירי המזון חזרו ועלו. וגם בארצות הברית יש את הנושא המספרי, כלומר מוציאים מדדים שהיו שליליים בחודשי הקיץ, יוסיפו מדדים חיוביים שבו עכשיו, כלומר גם הפד בשום פנים ואופן לא יכול לחגוג ניצחון, ולראיה בארצות הברית האינפלציה בניכוי מזון ואנרגיה בשנה האחרונה 4.7, לא 3%, 4.7, והפד חותר למזער את האינפלציה הזאת,
אינפלציית הליבה, מה שנקרא.
הליבה, כן. בניקוי מזון, בניקוי אנרגיה, ולא את האינפלציה המלאה של 3%, כלומר, שהיא פחות, עבורו היא פחות אינדוקטיבית. לכן מלאכתו גם שם בארצות הברית עדיין מלאה, ואני חושב שהריבית כן תעלה שם ברבע אחוז, אם לא בחודש הזה, אז בחודש הבא.
אתה אומר שתהיה עוד העלה בארצות הברית.
אני מניח שכן, זה תלוי מאוד במדד של חודש אוגוסט, אם באמת הולך לכיוון הזה, וגם בחודש ספטמבר הפד משחרר את תחזית רבעונית חדשה, תחזית לריבית, לאינפלציה, לצמיחה, לתעסוקה, ושם הוא יוכל לרמוז רמזים מאוד מאוד גדולים לגבי ההמשך שלו. עכשיו, הפד הוא לא מקשה אחת, יש שם אנשים שהיום שהם יותר מה שנקרא הארדקור, הצד הנצי של הפד שאומר, כן. חברים צריכים עוד העלאות ריבית, יש כאלה שהם יותר יוניים בדעה שלהם, אבל אין שם כרגע, בוא נגיד, כן. אחדות דעות, ותרחיש שבו הריבית עולה עוד רבע אחוז, החודש או בחודש אוקטובר, בהחלט סביר בעיניי.
ואתה יודע, אתה מדבר על זה שהפד מנסה לשדר באמת, או משדר, מסרים מאוד נציים, אנחנו עוד לא ניצחנו את האינפלציה, יכול להיות שיצטרכו עוד העלאות ריבית, מצד שני מול הפד יושב מה שנקרא מר אגח, שוק האגח, שוק אגרות החוב, שנחשב לשוק מאוד מאוד חכם, ושם כן מתחילים כבר לדבר או לתמחר ב-2024 איזושהי ירידות ריבית, אז מה, הם פחות עוד מאמינים למסרים שלו?
קודם כל, המדיניות של הפד והריבית למעשה משפיעה על הטווח הקצר והבינוני של העצמה של התשואות. אתה רואה שהתשואות בטווח הקצר יותר גבוהות.
נכון.
התשואות גם לטווח הארוך. כלומר, השוק גם ער לזה שבתקופה הקרובה נראה ריביות גבוהות, וגם ער לזה שכנראה שבמהלך 2024 נתחיל לראות את הריבית יורדת, בהנחה שהאינפלציה באמת תתחיל גם כן תרד לרמות שהפד רוצה. אז אין לי סתירה. פה עניין של טווחים, ריבית גבוהה יותר בתקופה הקרובה, וריבית שתתחיל לרדת במהלך 2024. מה שכן צריך לקחת בחשבון, זה כל הנושא של מה שנקרא תקרת חוב. הרי עד לפני חודש הייתה בעיה קשה לארצות הברית, שהגיעה לתקרת החוב שהיא יכולה להנפיק, אם אתה זוכר, היה הרבה ויכוחים על זה, הם הגיעו בסוף לפשרה שתקרת החוב לא הוסרה, אלא הושעתה, עד 2025. הבעיה תחזור אז. ואפילו פיץ' בעבודת דירוג שלהם אמרו, אני רוצה לבטם, אמרו שתשמעו חברים, התקרת חוב זה נושא שכל שנה חובר על עצמו, תמיד יש ויכוחים בין הדמוקרטים והרפובליקנים, וברגע האחרון מוצאים שרה. זה לא יכול להימשך ככה, הם אמרו. וזה אחד מהסיבות שהדירוג של ארצות הברית ירד לפני שבועיים. עכשיו, מה קורה? כל החוף שלא גויס לקראת החוף, לקראת סוף יולי, בגלל שהמחשבה שאולי אי אפשר יהיה לגייס אותו, מגויס עכשיו. ואנחנו רואים עכשיו גיוסים יחסית גדולים של אגרות חוף בארצות הברית, טרז'וריז, וכמובן שהביקושים הם יותר מתונים, ולכן אתה רואה שהצורות עולות לפדיון עולות גם כן, בגלל שיש פה עודף היצע. כלומר, גם הריבית משפיעה בטווח הקצר הבינוני, גם הגיוס משפיע בטווח הבינוני והארוך. ככל שהגיוס יהיה יותר מסיבי, יותר יהיה קשה לצורות לפדיון לרדת, לאורך העקום, גם במהלך השנה הזאת, וגם במהלך 2024.
ואתה יודע, ליד שוק האג"ח, שוק המניות, רשם מתחילת השנה עד יוני, אולי אפילו כבר נכנס ליולי, עליות באמת מאוד יפות, דיברת על זה גם בתחילת השיחה, נאסדק 35%, S&P בערך 20%, אנחנו מתחילים לראות עכשיו איזשהו דווקא ירידה, נקרא לזה באוגוסט, זה משהו שהשוק מתחיל להפנים אולי שהריביות עוד יעלו, אולי בכלל, אולי פתאום יש אלטרנטיבה לשוק המניות, כי כמו שדיברת עכשיו, שוק האג"ח כבר נותן תשואות יפות, אם זה בטווחים הקצרים 4.5 צפונה, בטווחים היותר ארוכים 4 צפונה, 4%, לאן בעצם שוק המניות הולך מפה, שני המדדים הגדולים האלה, S&P ונאסדק?
איך אומרים? כל התשובות נכונות. קודם כל, אם פרט שהוא נסוני סיכון, יותר סולידי בהשקעות שלו, ועד היום היה בבורסה, כי כמו שאמרת, לא היו ריביות. עכשיו, יש ריביות, הולך לריביות, רואים את זה בקרנות, הכספיות פה בארץ, רואים את זה גם בארצות הברית, הולך לשם. מה קרה שהוא מעניין? הרי בתחילת השנה, היו ירידות בשוק האמריקאי, שוק המניות. המחשבה הייתה, הולכים במיתון, ריביות עולות, כמו שאמרת, האינפלציה גבוהה, 7-8%, הולכים במיתון. אבל אז קרה משהו מאוד מעניין. בחודש מרץ, פרץ משבר הבנקים האזוריים בארצות הברית. שתי בנקים פשטו רגל, בנקים אחרים, היה חשש כזה.
אני רק אגיד שיש בפודקאסט פרק 21, בדיוק על זה עם איתי צימינסקי, שאגב ממזרח התפחות, אז מומלץ, פרק טוב, כן, תמשיך, קטעתי אותך.
זה המצא כמובן, ומה שקרה בעקבות המשבר הזה, כמובן, בכלל של פקדונות, בנקים גדולים יותר נכנסו ללחץ, קנו את הפקדונות של הבנקים האזוריים, הנגיד, שרת האוצר, ראש ה-FDDC, מתוך הפקדונות שם יצאו כולם לציבור, בהצהרה משותפת, שיהיה בסדר, אבל בזמן הזה היה מעבר של כספי מניות, השקעה של מניות, מבנקים לחברות הטכנולוגיה, כי הם יראו פחות קשורות לעניין באותה נקודה זמן, ויותר מזה, אם בעקבות המשבר בבנקים שפרץ אז, זה היה בולם את העלאת הריבית, וזה מה שחשבו אז שיקרה בשוק, מי שהכי ירוויח מזה, חברות הטכנולוגיה, שעד אז ירדו, אז היה מעבר של כספים, מפיננסים, חברות טכנולוגיה, שהתחילו לעלות. ואז קרה הפלא השני במלכאות, הגיע AI. חברות כמו NVIDIA ואחרות, הן אלה שעלו בגלל היישומים מבוססי AI, שזה Artificial Intelligence, שהם הציעו ללקוחות שלהם, לציבור הרחב. כלומר, המניות עלו, אבל מי שעלה בעיקר היו מניות הטכנולוגיה, ובתוכן מניות שמתמחות ב-AI, שלמעשה 99% מכל העלייה של מדד הנאסד"ק מתרכז לחברות האלה, NVIDIA ודומותיה. הכל קרה ביחד, ולכן ראית את הנאסד"ק עולה ב-35%, את S&P 500 עולה ב-10%, דאו ג'ונס קצת פחות מהם. מה שקרה עכשיו לקראת אמצע השנה בחודש יולי, זה א', הריבית חזרה לעלות, כלומר הקונספציה שאולי הריבית תפסיק לעלות ירדה מסדר היום, ואומרים שאולי גם תמשיך לעלות, ודבר שני, אחרי המכה הראשונה, גם התפוגגות של מה-AI בסופו של יום, קצת התפוגגה, ואז אתה רואה את התיקון, תוסיף שני האלמנטים האלה, שזה הכל דינמיקה של תהליכים שקורים במהלך השנה, תוסיף לדברים האלה גם את העלייה בריביות ובצורות לפדיון האלטרנטיביות, יקבלת את כל התמונה. עכשיו, מי שהוא, בוא נגיד פרט שהוא יותר סולידי בהשקעות שלו וכדומה, יותר סולן סיכון, ויש לו את האופציה של 5%, קודם לא הייתה לו את אותה אופציה, כנראה שיש שם בחלק מסוים מהחשיפה שלו. עדיין משקיעים שהם יותר חובבי סיכון, מחפשי הזדמנויות באופי שלהם, ורואים נסיגה של הנאסד"ק בשבועיים שלושה האחרונים, יהיו גם בחלק מההשקעות שלהם שם, יחפשו את ההזדמנות הבאה שלהם. לכן יש פה למעשה היום מענה לכל סוג של משקיע, ואני תמיד אומר שבשוק המניות, איפה שאפשר כמובן, תמיד עדיף לבצע רוטציה בין סקטורים וענפים כפונקציה שלי, אם זה ענף סולידי או ענף הזדמנותי, אם זה מניות מחזוריות או מניות יותר דפנסיביות, מניות ערך, ולבצע לפי זה את הדיפרנציאציה ואת האלוקציה לעבור מאחד לשני, מאשר משיגה פוליסטית מכל השוק. אני חושב שב-2023, מי שנקט בשיטה הזאת, עשה טוב. מי שלא בחר בחית השנה להגיד, אוקיי, הריבית עולה, השוק ירד, הסיכון גדל, בוא נצא עד יעבור זעם, אלא אמר, אוקיי, בוא נדע איפה כן להישאר, איפה לא להישאר, אז בסופו של יום עשה את ההחלטה כנראה יותר נכונה.
כן, ואתה יודע, כאן גם קרנות הפנסיה, גם המוסדיים, גם משקיעים פרטיים, יש איזושהי נהירה ל-S&P 500 להשקיע כמדד, ברור שלא ייעוץ, ואתה יודע, לאף אחד אין את כדור הבדולח, אבל איך אתה רואה את המגמה הזאת בתור מישהו שגם ככה מסתכל על S&P, מבין את הפונדמנטלס, את הנתונים של הכלכלה האמריקאית, האם האמירה הזאת שטוב, לטווח הארוך ה-S&P בסוף עולה ועולה, היא משהו שאנחנו ככה יכולים להישען עליו, או אולי בגלל תנאים כאלה ואחרים, למשל הריכוזיות של המדד, אנחנו צריכים להסתכל עליו עכשיו קצת באור שונה.
ככל שהטווח ארוך יותר, האמירה שלך נכונה יותר. אבל ברור שיש תחנות באמצע, ברור ש-S&P 500 ריכוזי, וגם הוא לא חסין לתנודות של השוק, וגם הוא יכול לרדת לפעמים, זה קרה בעבר, אפילו בסכות אחוזים. אני חושב שהנהירה צריכה להיות, בוא נגיד, כן צריכה להיות זהירות, כן צריכים להתחשב במהלכים שהוא עשה, מתחילת השנה ובכלל בשנים אחרונות, כן צריכים לפזר את החשיפה המנייתית למדדים נוספים, ולקחת את זה בחשבון, יש מדדים של חברות תעשייתיות, יש מדדים של חברות קטנות, שאולי עדיפים שיש סנטימנט חיובי יותר בשוק, small cap, מה שקוראים לזה היום, בכל מקרה צריכה להיות חלוקה בין סוגי נכסים, בין מניות לבין אגרות חוב, ממשלתיות, קונצרניות. אני אף פעם לא בעד נהירה חסרת מעצורים לכיוון מדד כזה או אחר, גם אם זה S&P 500.
אנחנו מקליטים ממש כמה ימים לפני שבנק ישראל התכנס עוד פעם לישיבה שלו בספטמבר, הריבית היום 4.75, האם אנחנו צפויים לעוד העלאת ריבית בספטמבר?
אני לא יכול לשלול את זה על הסף, אבל בימים האלה יכולים לקרות דברים, אנחנו לא יודעים לאיזה כיוון השקל דולר הולך. גם בנק ישראל הוא צריך להיות חכם, הוא תמיד חכם, וגם פעם חכם, כי הוא יודע שהוא מקבל החלטה בתקופה שהיא, אנחנו אומרים, בין השמשות, יש לך אחרי זה את הדיונים בבגץ, יש לך אחרי זה את פתיחת מושב החורף של הכנסת, אנחנו יודעים טוב מאוד את הרגישות של שער השקל דולר לנושא המשפטי וגם לנושא הביטחוני, מה שהוא לא יעשה, בין אם הריבית ישראל ללא שינוי, בין אם תעלה ברבע אחוז, יהיה גם חשוב להגיד תשמע מה הוא אומר, בהודעה שלו, מה יגיד הנגיד, כמו שאוהבים להגיד, כי הוא יכול להגיד, תראו חברים, אגב, הפד עשה את זה, פעם אחרונה, שהייתה הפוגה אחת של הריבית לא עלתה, וכל התקופה הזאת הייתה פעם אחת של הריבית לא עלתה, הוא עושה הפוגה, אז הוא אמר, חברים, אני עושה הפוגה, אבל בהחלט אני לוקח בחשבון, שבהינתן הקצב האינפלציה הנוכחי של המשק האמריקאי, יש עדיין מקום לעוד העלאות ריבית. אז הפעם אני בהפוגה, אבל אני עדיין במדיניות של חיסון מוניטרי, אני מעריך שאו שבנק ישראל יעלה את הריבית, או שלא, ואז הוא יגיד, אוקיי, אבל, את תסיקו מזה, ואני חושב שמלאכתי הסתיימה, וזה שהריבית לא עלתה בספטמבר, זה לא אומר שהיא לא תעלה באוקטובר. אגב, באוקטובר, גם בנק ישראל מפרסם תחזית כלכלית חדשה, לריבית, לצמיחה, לאינפלציה, ובהרבה מקרים שהוא בחר לבצע מהלך, הוא העדיף לעבות אותו באמצעות סקירה כלכלית שמסבירה את המהלך. אז גם אם הריבית לא תעלה בחודש ספטמבר, שעודה מה שאני נקראת רגילה, אז יכול להיות שהיא תעלה, מה שאני יכול כן להבטיח לך, ואני יכול להבטיח לך לשלוט הריב.
ואולי, הנה שאלה לסיום, אולי, כן, בנימה קצת יותר אופטימית, האם ב-2024, בוא נגיד העולם קצת יהיה במקום פחות נודתי, פחות אי ודאות, ונוכל להתחיל לראות גם ירידות ריבית?
וואו, אני מת להיות אופטימי, אני טיפוס אופטימי בעיקרון, אני צריך שיקרו כמה דברים שלא קורים בינתיים, כדי שנוכל לדבר על כך. אני צריך לראות עלייה בצמיחה הגלובלית, ואני לא רואה את זה קורה בסין, שהייתה אמורה להיות מנוע הצמיחה של 2023, וזה לא קורה. אני לא רואה את זה באירופה, שסובלת כרגע מנתונים כלכליים אנמיים, או אפילו שליליים, במיוחד בגרמניה, כי הכלכלה מובילה באירופה. אני לא רואה את זה בארצות הברית, אם אני מסתכל על מדדים מנהלי הרכש, או דברים מהסוג הזה, אני רואה שם מה שנקרא, אתה, איך אומרים, נחיתה רכה, אני לא רואה מנוע צמיחה כרגע בכלכלה הגלובלית, אני גם לא רואה את האינפלציה הליבתית, כמו שקראנו לה קודם, הליבת האינפלציה יורדת לכיוונים שהמקים המרכזיים הגדולים מצהירים שהם חותרים אליהם, קרי 2%, שניים אין סם, צורך העניין, ואני גם לא רואה את ההתמתנות שמחפשים לראות בשוקי העבודה, בין השאר, כי אין מספיק אנשים שנמצאים מכוח העבודה, יכולים לגרום לעליות השכר להתמתן. במין כזה משולש שצריך לקרות כדי שאני אוכל להיות אופטימי ל-2024. אז יכול להיות שאני אראה פחות אינפלציה מאשר השנה, יכול להיות שנראה את הריביות מתחילות לרדת, אבל מרמות גבוהות שהן יגיעו עד אז, ועדיין נראה צמיחה יחסית אנמית, גם בשנה הבאה, גם ב-2025, מחירי הנפט שהם גבוהים לא מקילים על היצור התעשייתי, מחירי הסחורות, המזון לא מקילים, אז אני חושב במקרה הטוב שאני יכול לדבר על אופטימיות זהירה במבט ל-2024, אבל אנחנו לא הולכים לשנה של התאוששות, לשנה של צמיחה, כמו שאולי קיווינו שנהיה בראשית 2023. אז אני, אופטימיות זהירה, אז אולי המילה הכי נכונה להשתמש בה נכון להיום.
טוב, ניקח גם את זה כרגע.
זה מה שאני יכול לתת.
רונן, היה מעניין. תודה רבה.
תודה רבה גם לך, תומר. להתראות.
איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.